נראה כאילו שעברו שנים מהפעם האחרונה שדיברנו ועד עכשיו. קרו כל כך הרבה דברים, שנראה שהעולם מתהפך, אבל אני עדיין בחיים. וכמו שאבא אומר, זה מה שחשוב. כן, אני עדיין בחיים, אבל אל תשאלו איפה ואיך.
הפודקאסט של אנה. בתפקיד אנה פרנק. אליאנה תדהר.
ביום ראשון אחד אחר הצהריים, בשעה 3, מישהו צלצל בדלת. לא שמעתי את הצלצול, כי שכבתי בשמש בכיסא נוח במרפסת וקראתי. רגע אחרי זה, מרגוט הופיע בדלת המטבח כשהיא בסערת רגשות ואמרה שהגיע לאבא צו התייצבות מהאס-אס. כל אחד יודע מה זה אומר. אז כבר דמיינתי לעצמי מחנות ריכוז ותאי צינוק. מרגו הכריזה שברור שלא ניתן לאבא ללכת לשם, ואמרה שאימא כבר הלכה למר ונדן, מכר שלנו ושותף בחברה של אבא, כדי לשאול אם נוכל לעבור כמה שיותר מהר למקום המסתור שלנו. יוסיפה שמשפחת ונדן תסתתר איתנו, ויחד איתם נהיה שבעה בסך הכל. לא היינו מסוגלות לדבר. המחשבה על אבא, שבאותם רגעים ערך ביקור בבית האבות היהודי בלי לחשוד בדבר, ההמתנה לאימא, החום, המתח, כל זה הוציא לנו את החשק לפתוח את הפה. מרגוט ואני התחלנו לארוז בילקוטים שלנו את הדברים הכי הכרחיים. חשבתי על ההסתתרות, אז הכנסתי לילקוט את הדברים הכי מטופשים. אבל אני לא מתחרטת. מזכרות יותר חשובות לי מסמלות. ב-5 אבא הגיע סוף סוף הביתה. צלצלנו למרק ליימן ושאלנו אם הוא יוכל להגיע אלינו כבר באותו ערב. ונדן הלך להביא את מיפ. מיפ הגיע, לקחה איתה בתי כמה זוגות נעליים, סמלות, ג'קטים, בגדים תחתונים וגרביים, והבטיחה לשוב בערב. אחר כך הייתה בבית דממה. אף אחד לא רצה לאכול, היה עדיין חם, והכל היה מוזר מאוד. החדר הגדול בקומה העליונה בביתנו היה מוזכר למר גולדשמיט, גבר גרוש בן 30 ומשהו. באותו ערב, כנראה שלא היה לו מה לעשות, הוא נשאר אצלנו עד 10 ולא הצלחנו להיפטר ממנו. ב-11 הגיעו מיפ ויאן חיס. מיפ עובדת בעסק של אבא מאז 1933 והפכה לידידה קרובה, וככה גם בעלה אתר יאן. הם שמו גרביים, ספרים ובגדים תחתונים בתיק של מיפ ובכיסים העמוקים של יאן, ואז עזבו גם. הייתי מותשת. נרדמתי מיד והתעוררתי רק ב-5:30 בבוקר כשאימא העירה אותי. מזל שהיה קצת פחות חם ממה שהיה ביום ראשון. התלבשנו בכל כך הרבה שכבות, כאילו שאנחנו עומדים לבלות את הלילה במקרר, רק כדי שנוכל לקחת איתנו עוד כמה בגדים. אף יהודי במצב שלנו לא היה מעז לצאת מהבית עם מזוודה מלאה בבגדים. אני לבשתי 2 גופיות, 3 זוגות תחתונים, סמלה ומעלה חצאית, ז'קט, מעיל קיץ, 2 זוגות גרביים, נעליים סגורות, כובע, צעיף ועוד הרבה דברים. נחנקתי. אבל זה לא עניין אף אחד. מרגוט מילאה את הילקוט שלה בספרי לימוד, הוציאה את האופניים שלה מהסככה ורחבה בעקבות מיפ למקום שלא הכרתי, כי עדיין לא ידעתי איפה נמצא מקום היעד המסתורי שלנו. ב-7:30 סגרנו גם אנחנו את הדלת מאחורינו. הדבר היחיד שעניין אותנו היה להסתלק ולהגיע בשלום ליעד שלנו, אז השארנו אחרינו כאוס. מיטות לא מסודרות, שולחן אוכל מבולגן וחצי קילו בשר שנשאר במטבח לחתולה שלי. מורצ'ה. מורצ'ה היא היחידה שטרחתי להיפרד ממנה. השארנו מכתב למר גולדשמיט וביקשנו שישמור עליה. עכשיו במסתור, אני לא יכולה לסבול שמדברים עליה, כי זאת נקודת התורפה שלי. היא חסרה לי ממש בכל רגע ואין לאף אחד מושג כמה אני חושבת עליה. תמיד כשאני עושה את זה עולות לי דמעות בעיניים. מורצ'ה כל כך חמודה ואני אוהבת אותה כל כך, אני כבר חולמת על זה שהיא תחזור אליי. אני תמיד חולמת כאן חלומות יפים. כשיצאנו מהבית למסתור, הלכנו בגשם זלעפות. כל אחד עם ילקוט וסל קניות מלאים לגמרי בחפצים שונים ומשונים. הפועלים שיצאו מוקדם לעבודה, הסתכלו עלינו ברחמים. היה ברור שהם מצטערים שהם לא יכולים להציע לנו כלי תחבורה כלשהו. הטלאי הצהוב דיבר בעד עצמו. רק כשהיינו בדרך, אבא ואמא סיפרו לי על תוכנית המסתור שלהם. במשך כמה חודשים הם הוציאו חפצים ובגדים רבים ככל האפשר, ובדיוק הגענו לשלב שבו היינו מוכנים. התכוונו לרדת למחבוא ב-16 ביולי. בגלל צו ההתייצבות, הוקדמה התוכנית ב10 ימים, כך שנצטרך להסתפק במקום מגורים פחות מסודר. מקום המסתור עצמו הוא בבניין של המשרד של אבא. אבא לא העסיק הרבה עובדים, רק את מר קוגלר, את קליימן ומיפ, וגם את בפ, המזכירה בת ה-23, וכולם ידעו על בואנו. במחסן עבדו אביה של בפ ושני פועלים שלא ידעו את הסוד. כשהגענו לבית, הובילה אותנו מיפ מיד לאורך הפרוסדור הארוך ובמעלה מדרגות העץ הישר אל המחבו. היא סגרה את הדלת מאחורינו, ואנחנו נשארנו לבד. חדר המגורים שלנו וכל החדרים האחרים היו מלאים וקדושים בחפצים על גבי חפצים. פשוט קשה לתאר. כל קופסאות הקרטון שהועברו בחודשים האחרונים למשרד היו מונחות על הרצפה ועל המיטות. החדר הקטן היה מלא עד התקרה במצעים. היה ברור שאם אנחנו רוצים לישון במיטות מסודרות, אנחנו צריכים לגשת מיד לעבודה ולהכניס סדר בכאוס הזה. אמא ומרגוט לא היו מסוגלות להזיז אצבע. הן השכבו על המיטות בלי מצעים, עייפות ומללות, ואני לא יודעת מה עוד. אבל אבא ואני, שני אוהבי הסדר במשפחה, רצנו מיד להתחיל. כל היום סידרנו, עד שבערב נפלנו מותשים גם אנחנו על המיטות הנקיות. כל היום לא אכלנו, אבל זה לא הפריע לנו. אמא ומרגוט היו עייפות ועצבניות מדי, ולא היה להם תיאבון, ואבא ואני היינו עסוקים מדי. יום אחר כך, המשכנו במקום שבו הפסקנו, והיינו עסוקים שוב מהבוקר עד הערב. במשך יומיים, כמעט שלא היה לי זמן לחשוב על השינוי הגדול שקרה בחיי. רק אז, לראשונה מאז שהגענו למחבו, התפניתי לקלוט מה קרה לי, ומה עוד צפוי לקרות. ומה אני אגיד לכם? אבא, אמא ומרגוט עדיין לא התרגלו לפעמונים של הכנסייה. אבל אני דווקא כן. הם נותנים לי תחושה של שייכות, בייחוד בלילה. אני חושבת שלעולם לא ארגיש כאן בבית, אבל זה ממש לא אומר שרע לי בבית הזה. נכון יותר לומר שאני מרגישה כאילו אני מבלה חופשה במלון זר ומוזר. קצת משונה להתייחס ככה להסתתרות, אבל ככה אני מרגישה. הבית הזה אידיאלי כמקום מסתור. אמנם הוא תחוב ונוטע לצד, אבל בכל אמסטרדם, אולי אפילו בכל הולנד, אין מקום נוח כל כך למסתתרים. החדר הקטן שלנו נראה בהתחלה ממש ריק, בגלל הקירות החשופים. בזכות אבא, שהביא לכאן מראש את כל אוסף הגלויות שלי, וגם את אוסף התמונות של כוכבי הקולנוע, בעזרת צנצנת דבק ומברשת, מרחתי את כל הקיר והפכתי את החדר לתמונה אחת גדולה, ועכשיו הוא נראה הרבה יותר שמח. כמה ימים אחרינו הגיעה משפחת ונדן. גם הם הקדימו את בואם בגלל הבעלה מצווי ההתייצבות שהגרמנים התחילו לשלוח על ימין ועל שמאל. הם החליטו שבטוח יותר להקדים את צאתם ביום מאשר לאחר ביום. כשעוד אכלנו ארוחת בוקר, הגיע פטר ונדן. נער די משעמם וביישן שעוד לא מולו לו 16, ואני חוששת שאין לי הרבה מה לצפות ממנו. ביום הראשון שלנו יחד, אכלנו ארוחה משותפת ונעימה, ואחרי 3 ימים כבר הרגשנו שהפכנו למשפחה אחת גדולה. הגרמנים עושים עכשיו בהרבה בתים חיפושים אחר זוגות אופניים שהוסתרו מהם. אז מר קוגלר שם ארון מול דלת הכניסה שלנו. ומקום המסתור שלנו הפך למקום מסתור אמיתי. מדובר כמובן בארון מסתובב שאפשר לפתוח אותו כמו דלת, ועכשיו מי שרוצה לרדת צריך קודם כל להתכופף ואחר כך לקפוץ. אחרי 3 ימים כולם הסתובבו עם מצח מלא מכות, בגלל שכל אחד נתקל בדלת הנמוכה. ואז פטר מצא דרך לרכך את ההתקלות. הוא הצמיד לדלת פיסת בד מרופדת בנסורת. אין הרבה גיוון בחיים שלנו. היום פטר חפף שיער, אבל אין בזה שום דבר מיוחד. הוא עדיין לא חביב יותר בעיניי. יצור מרגיז, ששוכב כל היום במיטה, מתעסק קצת בנגרות, ואז הולך שוב לנמנם. איזה טמטום. מעל ספת השינה שלי, שמו לי מנורה קטנה כדי שאוכל להדליק אותה במשיכת חוט במקרה שיהיו יריות. אבל כרגע זה עדיין בלתי אפשרי. בגלל שהחלון שלנו פתוח טיפה ביום ובלילה. דברים מוזרים קורים לאנשים שמסתתרים. בגלל שאין לנו אמבטיה, אנחנו מתרחצים בגיגית. ובגלל שרק בקומה התחתונה יש מים חמים, אז כולנו, כל השבעה, מנצלים כל אחד בתורו את היתרון הגדול הזה. אבל בגלל שכולנו גם שונים מאוד זה מזה, ויש כאלה שמתביישים יותר ואחרים שמתביישים פחות, כל אחד מבני המשפחה מצא לו מקום רחצה משלו. פטר מתרחץ במטבח. אפילו של המטבח יש דל זכוכית. כשהוא מתכוון להתרחץ, הוא ניגש לכל אחד מאיתנו בנפרד, ומודיע שבחצי שעה הקרובה אסור לנו לעבור ליד דלת המטבח. בעיניו זה אמצעי זהירות מספיק. אמא של פטר בינתיים לא עושה אמבטיה. היא מחכה לראות איזה מקום יהיה הכי טוב לזה. אבא מתרחץ במשרד הפרטי, אמא במטבח מאחורי פרגוד התנור, ומרגוט ואני בחרנו במשרד הקדמי כמקום טבילה. בשבת אחר הצהריים היינו סוגרות את הווילונות ומתרחצות בחושך לפי התור. וזאת שלא התרחצה, הציצה מבעד חריץ בווילון והביטה בפליאה באנשים המשונים שעוברים ברחוב. פחדנו שאם החורף יהיה קר, הצינורות יקפאו, אז הבאנו שרברב שיכין אותם לכפור. הביקור היה מאוד לא נעים לנו. אסור היה לנו להשתמש במים, וגם לא יכולנו ללכת לשירותים. ברור שלא מכובד לספר מה בכל זאת עשינו כדי להתגבר על הבעיה הזאת, אבל אני לא איזו עדינת נפש שלא תדבר על הדברים האלה. כבר כשנכנסנו למסתור, אבא ואני הכנו לעצמנו תחליף לסיר לילה בצורת צנצנת שימורים מזכוכית. פשוט כי לא היה לנו כלי אחר. את הצנצנות האלה החזקנו בחדר בזמן שהשרברב עבד, והשארנו בתוכן את הצרכים שלנו במשך היום. זה היה הרבה פחות נורא בעיניי מאשר לשבת בשקט כל היום ולא לדבר. כמובן שיש לי גם דברים קצת יותר חשובים לספר. מגיעות אליי הרבה חדשות רעות. החברים היהודים שלנו כל הזמן נעצרים. הגסטאפו לא מתייחס אליהם בכפפות של משי. שולחים אותם בקרונות של בהמות למחנה היהודים הגדול ביותר. מיפ סיפרה לנו על מישהי שברחה ממנו. הוא נשמע כמו מקום נורא. האנשים בו כמעט לא מקבלים אוכל, ובקושי מקבלים שתייה. יש שם מים רק במשך שעה אחת ביום, ובית שימוש אחד וכיור רחצה אחד לכמה אלפי אנשים. כולם ישנים יחד, גברים ונשים, ולעיתים קרובות גם מגלחים את השיער של האנשים והילדים. אין כמעט אפשרות לברוח. אפשר לזהות את היהודים בקלות בגלל הראשים המגולחים שלהם, ולעיתים קרובות גם בגלל איך שהם נראים. אני מזועזעת ממש. מיפ מספרת את כל סיפורי הזוועה האלה בצורה מצמררת, והיא עצמה נסערת כולה. למשל, לפני כמה זמן, ישבה אישה יהודיה זקנה משותקת לפני הדלת שלה, והייתה צריכה להמתין לגסטאפו, שהלכו להביא רכב כדי להסיע אותה. הזקנה פחדה נורא מרעש הירי של המטוסים האנגליים שעברו, וגם מהזרקורים המסנוורים, ובכל זאת, מיפ לא העזה להזמין אותה פנימה. אף אחד לא מעז לעשות זאת. האדונים הגרמנים לא חוסכים בעונשים. יופי של עם, הגרמנים. למעשה, גם אני שייכת אליו. לא, בעצם לא. היטלר כבר הפך אותנו מזמן לחסרי אזרחות. ואגב, אין בעולם שנאה גדולה יותר מזו שבין הגרמנים ליהודים. ערב אחד נבהלתי נורא. ב-8 שמענו פתאום צלצול חזק בדלת. חשבתי כמובן שהם הגיעו, אבל כולם אמרו שזה סתם איזה ילד שובב או הדבר, אז נרגעתי. הימים כאן נעשו שקטים מאוד. לוינסון, רוקח וכימאי יהודי, עובד בשביל מר קוגלר במטבח. הוא מכיר היטב את כל הבניין, ולכן אנחנו חוששים כל הזמן שיתחשק לו להציץ למקום שפעם היה המעבדה. אנחנו שקטים כמו עכברים. מי היה מאמין לפני 3 חודשים שאנה, חסרת המנוחה הזאת, תצטרך וגם תצליח לשבת בשקט במשך שעות? כשירדנו למשרד הפרטי כדי להקשיב לשידורי הרדיו, כל כך פחדתי שמישהו ישמע אותנו, שממש התחננתי לפני אבא שיעלה איתי. אמא הבינה את הפחד שלי והצטרפה אליי. גם בדברים אחרים אנחנו פוחדים מאוד שהשכנים ישמעו או יראו אותנו. בבניין מימין נמצא סניף של חברת כך, ובבניין משמאל נגריית רהיטים. כמובן שאחרי שעות העבודה אין אנשים בבניינים האלה, אבל קולות ורעשים נכנסים בכל מקרה. בגלל זה אסרנו על מרגוט להשתעל בלילה למרות שהיא חטפה הצטננות קשה, ואנחנו נותנים לה לבלוע כמויות גדולות של קודאין. דווקא בגלל השקט הזה, אני מתוחה בערבים ובלילות. מה לא הייתי נותנת כדי שמישהו מהאנשים שמגנים עלינו ישן כאן? זה שאסור לנו לצאת החוצה, מעיק עליי יותר ממה שאני יכולה לבטא במילים. ואני גם פוחדת מאוד שיגלו אותנו, ויראו בנו. זאת כמובן תחזית פחות נעימה.
הפודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דודוב. תודה לקרן אנה פרנק.